כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. קאט, כתבתו של יאיר רווה, מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. כתב אישום שהגישה החודש רשות התחרות נגד מוקי גרידינגר, בעל רשת בתי הקולנוע רווחן וחברת ההפצה פורום פילם, מספק הצצה לשיטות שבהן נקט בדרכו להפוך לאימפריית קולנוע בינלאומית, השנייה בגודלה בעולם. רכישות אגרסיביות, סנקציות וצפצוף על רגולציה. כך נסק איש הקולנוע הכי חזק בישראל, ונבלם רגע לפני שנהפך להכי חזק בעולם. אלטון ג'ון עשה היסטוריה בישראל בשנה שעברה, בלי שהתכוון או ידע על זה כלל. ביוני 2019 הוקרן בקולנוע לב תל אביב רוקטמן, הסרט המוזיקלי על חייו. נשמע שגרתי, אבל בדברי ימי תעשיית הקולנוע הישראלית מדובר באירוע היסטורי. זו הייתה ככל הנראה הפעם הראשונה ב-40 שנות קיומו של קולנוע לב תל אביב, שהוא מקרין סרט שובר קופות שמפיצה פורום פילם. מי שאחראית להפצה הבלעדית של הרוב המכריע של האולפנים ההוליוודיים הגדולים, ובראשם דיזני, כולל מרוול ופיקסר, פוקס וסוני. זה לא נבע מסנוביות של בעלי קולנוע לב תל אביב, אלא מחוסר ברירה. חרף המיצוב גבע המצח של הרשת שלהם, בלב היו שמחים לשבץ מעט לעת שובר קופות כלשהו או להיט ילדים סוחף. הבעיה הייתה שפורום פילם סרבה לשחרר את סרטיה להקרנה אצלם. משה, מוקי, גרידינגר, בעלי פורום פילם, הוא גם בעלי רשתות בתי הקולנוע רווחן ויס פלנט. והיה לו אינטרס להבטיח ששוברי קופות כמו הנוקמים או מלחמת הכוכבים יוקרנו רק באולמות שבבעלותו ולא אצל המתחרים שמוקמים בסמוך. האינטרס העסקי הזה, שנגזר מהכובע הכפול של גרידינגר, התגלגל לפני שנתיים לחקירה ברשות התחרות, ובשנה שעברה נפרץ הסכר. אחרי רוקטמן גם צעצוע של סיפור 4, מלך האריות, היו זמנים בהוליווד, ושורה ארוכה של סרטים מצליחים של פורום פילם, מצאו סוף סוף את דרכם לבתי הקולנוע המתחרים. אבל ברשות התחרות לא התרשמו מהמהפך המאוחר, ולפני שבועיים הגישה הרשות כתב אישום נגד גרידינגר ונגד חברת פורום פילם, על הפרה בנסיבות מחמירות של תנאי מיזוג שהוביל לפגיעה בתחרות. כתב האישום מוגש בתקופה משונה וקשה מאוד לענף, כשבתי הקולנוע סגורים כבר חודשים וסרטים חדשים כמעט שלא יוצאים. אולם הוא מסמך חשוב שיעצב את עתיד הענף הרבה אחרי שהקורונה תחלוף. הוא מספק הצצה לאופן שבו גרידינגר מנהל את עסקיו, שעזר לו להפוך ממפיץ ישראלי גדול לטייקון קולנוע בינלאומי, מי שבשש השנים האחרונות עמד בראש סינוורלד, רשת הקולנוע השנייה בגודלה בעולם, עם קרוב ל-1,000 בתי קולנוע באירופה ובאמריקה. מעולם בחיפה לרשת עולמית. רשת הקולנוע של גרידינגר, בן 67, נולדה בשנות ה-30 של המאה הקודמת. סבו, משה גרידינגר, קנה בית קולנוע בחיפה ב-1930, ובנה את קולנוע ארמון המפואר ב-1935. גרידינגר הסב נפטר ב-1946, וניהול החברה, תיאטראות ישראל, עבר לבנו קלמן, קני גרידינגר, שב-1958 התרחב לתל אביב כשקנה את קולנוע חן בכיכר דיזינגוף. ב-1967 החברה התרחבה להפצת סרטים באמצעות חברת פורום פילם וחתמה על חוזה הפצה עם דיזני, שיתוף פעולה שמהווה עמוד תווך של החברה עד היום. ב-1950 ניסה קני לבת אצולה מקומית, הקימאית דוקטור דליה גרידינגר, בת למשפחת רוקח המיתולוגית, שהוציאה מתוכה את שמעון רוקח, מייסד שכונת נווה צדק, ואת ישראל רוקח, שהיה ראש עיריית תל אביב ושר הפנים. בני הזוג גידלו שתי בנות ושני בנים, ישראל ומוקי, שלימים ירשו את העסק המשפחתי. מוקי הצטרף לניהול העסק ב-1976, והיה מי שהפך אותה מרשת צנועה של בתי קולנוע מקומיים לאימפריה בינלאומית. כבר ב-1982 עשה היסטוריה מקומית, כמי שהביא את אמריקה לישראל ובנה את מולטיפלקס הקולנוע הראשון בארץ. קולנוע חן פוצל ל4 אולמות, כונה רב חן, ובמרוצת שנות ה-80, עם כניסת הקניונים לתרבות הצריכה הישראלית, נהפך למותג העיקרי של הגרידינגרים. אולם ההצלחה הזאת הייתה כסף קטן, לעומת העתיד לבוא. ב-1997 פרץ גרידינגר את גבולות ישראל והתרחב למזרח אירופה. שם הקים שורה של מגה-פלקסים, מתחמים עם יותר מ-15 מסקים. תחילה בהונגריה ואז בפולין, רומניה וצ'כיה, תחת המותג Cinema City International. הרשת נהפכה לגדולה ביותר במזרח אירופה, וב-2014 נהפכה לשנייה בגודלה בכל אירופה. כשחתמה על מיזוג ענקי עם רשת בתי הקולנוע הבריטית Cineworld, Cineworld, שנסחרת בבורסת לונדון, שילמה כחצי מיליארד לירות סטרלינג על העסקה, שהפכה את האחים קרידינגר לבעלי המניות הגדולים בחברה החדשה, כיום עם 20%, ואת מוקי למנכ״ל שלה. התיאבון של קרידינגר הלך וגדל. וב-2018, Cineworld רכשה את רשת ריגל האמריקאית ב-3.6 מיליארד דולר, עסקת ענק, שהפכה את Cineworld לרשת הקולנוע השנייה בגודלה בעולם, אחרי AMC, עם 9,500 אולמות. אבל גרידינגר רצה להיות הכי גדול, ובתחילת 2020 ניסה לקנות את רשת בתי הקולנוע הקנדית Cineplex ב-1.65 מיליארד דולר, מהלך שהיה הופך את Cineworld לרשת הגדולה בעולם. כאן נדרשה התערבות של כוחות הטבע, פשוטו כמשמעו, כדי לבלום אותו. מגפת הקורונה טרפה את הקלפים. ובתוך 3 חודשים צללה מניית Cineworld ב-83%, והחברה נאלצה לבטל את העסקה. כעת, שתי החברות מתגוששות זו כנגד זו, במסכת של תביעות הדדיות בטענות להפרת הסכמים. Cinema City נגד Cinema City. ענף ההפצה ובתי הקולנוע בישראל של 40 השנה האחרונות הוא סיפור של שושלות. משפחת קרידינגר, משפחת אדרי, משפחת שני, משפחת גלעד, משפחת גלובוס, משפחת מטלון, משפחת שפירה, משפחת גלפנד. שבט גרידינגר הוא הוותיק ביותר ועדיין החזק ביותר. במבנה חמולות כזה, אולי לא מפתיע לגלות שעד לפני 10 שנים, כל רשת קולנוע הקרינה בעיקר את הסרטים שהיא עצמה הפיצה. רשת ג' ג' את סרטי וורנר ויוניברסל, רווחן את דיזני וגם פוקס וסוני שהופצו עד אז על ידי א' ד' מטלון, ולב, סרטים עצמאיים ובינלאומיים שלא שייכים לאולפנים ההוליוודים. המצב הזה גרם כבר בשנות ה-90 לכך שגרידינגר עלה על הכוונת של רשות התחרות, שכונתה אז רשות ההגבלים העסקיים. היא שקלה אז להכריז דואופול על רווחן וג' ג', אלא שההליך הסתיים ללא הכרזה, בין השאר משום שב-2002 נכנס לתחום שחקן חדש, משה אדרי, שסינמה סיטי שלו שינתה את הענף לחלוטין וסדרה מחדש את כוחות השוק. אדרי ואחיו ליאון, שנפטר ב-2018, עלו על הכוונת של גרידינגר מיד בראשית דרכם. קומפלקס הקולנוע העצום שפתחו בתחילת המילניום היה דבר שלא נראה לפני כן בישראל. וכאילו לא די בכך, הם בחרו לקרוא לו Cinema City, כשמו של המותג שמשמש את רשת בתי הקולנוע של גרידינגר במזרח אירופה. רבים בתעשייה זוכרים את המאבק של גרידינגר ב-2003 באחים אדרי, אחרי שהתברר לו שאין לו דרך חוקית למנוע מהם להשתמש במותג Cinema City. בכתבות שפורסמו אז נכתב כי בחודשים הראשונים לפעילות המתחם, גרידינגר, שמשרדיו נמצאים כ3 קילומטרים צפונית לצומת גלילות, סירב לתת לאחים אדרי להקרין את סרטיו הבולטים. אבל כשאני שואל את משה אדרי השבוע, הוא טוען בהקשנות שמעולם לא היה חרם, ושהדיווחים על כך היו שגויים. מה שכן, הוא נזכר כעת, לפני הפתיחה הצעתי למוקי מספר פעמים להיות שותף שלנו בפרויקט, והוא לא רצה. לדעתי, עד היום הוא מצטער על זה. גם גרידינגר מכחיש היום. פורום פילם סיפקה באופן סדיר את סרטיה למתחמי Cinema City מיום פתיחתם, נכתב בתגובה מטעמו. ההצלחה המיידית של Cinema City הביאה את האחים גרידינגר ב-2006 להקים את Yes Planet בקניון איילון ברמת גן, מגפלקס של 15 בתי קולנוע. בתוך 2 נפתח Yes Planet חיפה, אחריהם הגיעו מתחמים דומים בראשון לציון, ירושלים, באר שבע וזיכרון יעקב. ודווקא המהלך הזה, שנועד להחזיר מלחמה למתחמי Cinema City, הביא לשקט בענף. כי כשיש לך 20 עסקים למלא, אתה לא יכול להחרים אף אחד וחייב לשתף פעולה עם המתחרים, בייחוד אם יש להם בתי קולנוע משלהם שתרצה שיציגו בהם את סרטיך. העובדה שסינמה סיטי מכרה 2 מיליון כרטיסים בשנתה הראשונה גרמה לגרידינגר להבין שהוא חייב לקיים עם אדרי יחסי עבודה מנומסים. אבל אנשים שעובדים עם השניים יעידו שאין ביניהם אהבה גדולה. גרידינגר ואדרי הם מעין קץ וקרסו של תעשיית הקולנוע. לשניהם קוראים משה, הם כמעט בני אותו גיל, עוסקים באותו ביזנס עם אחיהם, אבל הפכים מוחלטים. האשכנזי והמזרחי, המופנם והרעבתני, המרוחק והסחבק. גרידינגר, שירש את העסק המשפחתי, מתנהל הרחק מהתקשורת. ואילו אדרי, שבנה את עסקיו במו ידיו, הוא חובב פרמיירות ומצלמות, אשף תקשורת, שמצליח להשתיק את הביקורת נגדו בחביבות סחבקית. מהכי גדול לבלתי מאוער. השקט שהשיג בגזרת סינמה סיטי אפשר לגרידינגר להתמקד בחזיתות אחרות, ולגדול עוד יותר על חשבון מתחריו. וכך ב-2010, כשחברת גלובוס מקס, שהפעילה שני אולמות איימקס, הקרנה בפורמט מסך ענק, באלת ובקריית ביאליק, התקשתה לחדש את חוזה הזיכיון מול איימקס הקנדית, מוקי ניצל את קשריו כבעל הזיכיון של איימקס במזרח אירופה, וזכה בחוזה לעצמו. כיום אולמות איימקס קיימים רק בבתי הקולנוע של יס פלנט השייכת לו. כשאותה גלובוס מקס התמהמהה עם חידוש חוזה ההפצה מול אולפני פארמאונט, מוקי עט על השלל בעצמו והפך את פארמאונט לאולפן ההוליוודי הרביעי שהוא מייצג בישראל. אבל המהלך הדרמטי יותר לתחרות קרה באותה שנה דווקא בחזית ההפצה. ב-2010 החליט אמנון מטלון לנטוש את עסקי הקולנוע ולמכור למשפחת גרידינגר את חברת ההפצה א' ד' מטלון שהחזיקה בסרטים של אולפני סוני ופוקס. בעקבות המיזוג נהפכה פורום פילם למפלצת שחתומה על בלעדיות ההפצה עם האולפנים שסרטיהם אחראים ל-72% מכלל הכנסות הקולנוע האמריקאי ב-2019. מהלך כה דרמטי חייב את התערבותו של הרגולטור. הממונה על ההגבלים העסקיים בדק את מצב שוק הקולנוע ואת ההשפעה של הדומיננטיות של פורום פילם. בסופו של דבר, למרות תמרורי אזהרה וחשש שבעלות צולבת בחברת הפצה ובתי קולנוע תפגע בתעשייה, הרגולטור אישר את המיזוג. ההגבלה היחידה שקבע, אסור לפורום פילם למנוע מבית קולנוע מתחרה לזכור ממנה סרט. אלא שמחקירת רשות התחרות עולה שזה בדיוק הדבר שהיא עשתה לפי החשד. כפי שפרטה הרשות בכתב האישום שהגישה לפני שבועיים, פורום פילם לא סיפקה, באופן שיטתי, לבית הקולנוע לב בתל אביב, סרטים שהיה מעוניין לקבל, רוב רובם סרטי ילדים. המיזוג לא הוליד את בעיית הבעלויות הצולבות בישראל, אלא רק החמיר אותה. האינטרס של מפיץ הוא לדחוף את סרטיו לכמה שיותר בתי קולנוע כדי למכור כמה שיותר כרטיסים בכל הרשתות, ואילו האינטרס של בעל בית הקולנוע הוא להשיג לעצמו כמה שיותר כותרים בלעדיים שאין למתחריו, כדי להבטיח שהקהל יבוא אליו. אבל כשהמפיץ ובעל הקולנוע הם אותו אדם, 100% מההכנסות ממחירות הכרטיסים נשארות בידיו, פלוס ההכנסות ממחירת שתייה ופופקורן. לכן כאשר עולמות המתחרים סמוכים אליו, יש לו לכאורה אינטרס למנוע מהם הקרנה של סרטים שהוא מחזיק בזכויות להם, ולהבטיח שהצופים ינהרו רק לאולמות שלו. מבחינת הצופים, כשגוף אחד שולט גם באולמות וגם ברפרטואר, ברוב המקרים הם יקבלו מבחר מצומצם יחסית של סרטים, שיהיו כמעט תמיד שוברי קופות הוליוודים. סרטים ישראליים המופצים על ידי מפיקים עצמאיים שאין להם בית קולנוע למשל, ישובצו לא אחת באולמות הקטנים יותר, ויקבלו מספר הקרנות מצומצם יחסית. והמצב הזה אינו ייחודי לרשתות פורום פילם. אם אתם יוצרים של סרט ישראלי עצמאי שאתם מפיצים בעצמכם, הסיכוי שתקבלו ב-Yes Planet או ב-Cinema City את האולם הכי גדול ל-10 הקרנות ביום קרוב לאפסי. מבחינת בעלי האולמות, מדובר בשיקול עסקי גרדה. שנית, כשהמפיץ הוא גם בעל בית הקולנוע, הוא יכול בקלות לפגוע בלהיטים של אחרים. למשל, פרזיטים זוכה האוסקר, שנעלם במהירות מהמולטיפלקסים הגדולים לפני שנה, אף שהביקוש עבורו רק הלך וגבר משבוע לשבוע. באותו אופן, כמעט שלא הוצגו סרטים זרים ברשתות כמו Yes Planet לפני ההצלחה העצומה של מחוברים לחיים לפני 8 שנים. בשתי הדוגמאות, המפיץ הקטן נפגע מכך שבעל בית הקולנוע העדיף לתת לסרטים שהוא מפיץ את האולמות הגדולים ואת שעות ההקרנה המבוקשות. בתעשייה כמעט שלא נשמעה ביקורת פומבית על ההתנהלות של גרידינגר. מדי פעם, במקרים בוטים, כתבו מבקרים על כך שפורום פילם העדיפה לגנוז סרטי איכות קטנים במקום לתת אותם לבתי הקולנוע שמתמחים בהם, או כששיבצה סרטי ארט-האוס כמו מלון גרנד בודפסט באחד מבתי הקולנוע המסחריים שלה, אף שמתבקש היה שיוקרנו בקולנוע שמזוהה עם סרטי איכות. השאיפה הגדולה של מוקי הייתה ליצור לעצמו שוק סגור, מאבחן גורם ותיק בענף. יש לו את כל הסרטים ויש לו את בתי הקולנוע והוא לא זקוק לאף אחד אחר. גם כשהיו לו זכויות לסרטים עצמאיים שהוא לא הקרין, הוא לא אהב לשחרר אותם למתחרים שלו. אז למה אף אחד לא התלונן לרשות התחרות? זאת העשייה קטנה ונוקמת, מסביר גורם מעולם ההפצה, וכולם מפחדים שאם יגידו משהו, הם יאנשו. חרב החרם. מנקודת מבט אישית, אני מסקר את עולם הקולנוע בישראל כבר 30 שנה. הטייטל הרשמי שלי הוא אמנם מבקר קולנוע, אבל מאז ומתמיד הצד העסקי של התחום, כמו גם חוויית הקצה של רוכש הכרטיסים הישראלי, והשירות שהוא מקבל מבעלי בתי הקולנוע, עניינו אותי לא פחות מהצד התוכני, בעיקר כי אני רואה קשר ברור בין שני הצדדים. מיד אחרי פרסום הביקורת הראשונה שלי, במקומון של ראשון לציון בתחילת 1990, שיגר אליי גרידינגר את איש יחצי הציבור שלו, אריה ברק, עם מסר ברור. ברוך הבא לעסק, אבל דע לך שאם לא תיישר קו עם מועדי הפרסום שאנחנו קובעים, לא תוזמן יותר להקרנות העיתונאים שלנו. בהמשך המסרים מהם הלכו והתרבו. אם אתה מבקר קולנוע, למה אתה כותב על תרגומי השמות של הסרטים, על איכות ההקרנה, על מצב בית הקולנוע ועל ההחלטות שלנו מה להפיץ ומה לא? כתוב אך ורק על הסרטים, אחרת נפסיק להזמין אותך להקרנות העיתונאים שלנו. וכך אכן קרה ב-2005. בתחילה, בעקבות ביקורת אחת, קיבלתי את המסר שהמפיץ כועס, ואז הודיעו לי שהמפיץ החליט שלא להזמין אותך יותר להקרנות שלו. המפיץ, כך הוא נקרא שלא בשמו, הוא מוקי גרידינגר. ומאז נמחקתי מרשימת התפוצה של משרד יחסי הציבור של פורום פילם, ולא שמעתי מהם שוב. לא הייתי היחיד. זמן מאחר כך החליט גרידינגר לנקוט יד תקיפה יותר כלפי מבקרי הקולנוע בארץ, וגייס לצידו את עמיתיו המפיצים, שהטילו חרם כללי על הזמנת עיתונאים להקרנות מוקדמות. רוב המפיצים התעשתו עד מהרה וחזרו בהם, אבל מוקי ומטלון המשיכו עם החרם זמן מה. וגם כשהוא התמוסס, חרב החרם על העיתונאים המשיכה לרחף באוויר. אם תכתבו עלינו דברים שלא ימצאו חן בינינו, נפסיק לשתף איתכם פעולה. הקרנות העיתונאים של פורום פילם כמעט תמיד נעשות ברגע האחרון, כדי למנוע מהמבקרים לפרסם ביקורות בעיתונים ובכלי התקשורת לפני עליית הסרט, ואחרי הסכמה להסכם אמברגו על פרסום הביקורת בנוסח דרקוני שכמותו לא מקובל בעולם. המסר ברור, אנחנו בעלי הבית. וכך, בעוד רוב החברות סוחרות אנשי יחסי ציבור כדי שיכתבו עליהן כמה שיותר, גרידינגר מחזיק משרד יחסי ציבור שחלק משמעותי מתפקידו הוא למנוע שיכתבו עליו. גרידינגר הוא גם המפיץ הישראלי הבכיר היחיד שלא משקיע בסרטים ישראליים. ב-30 השנה האחרונות הוא הרוויח מיליונים רבים מסרטים ישראליים שהקרין אצלו ברשת, אבל להבדיל מאדרי, קולנוע לב, סרטי נחשון וג' ג', גרידינגר לא השקיע בהפקה או בהפצה של סרטים ישראליים. אמנם אין לו חובה לעשות כך, אבל זו אנומליה שזועקת לשמיים בתעשיית קולנוע כה קטנה כמו ישראל, שמשוועת לכסף שיאפשר לה להתקיים. הכוח של גרידינגר לא התמצא בשוק הישראלי הקטן. ב-2015, כשפרצו האקרים לשרת הדואר של אולפני סוני, וכל תכולת המייל של האולפן דלפה לוויקיליקס, היה ניתן למצוא שם עדות למעמד שיש לגרידינגר אפילו מול ראשי האולפן ההוליוודי. אלה הבינו שאם הם רוצים להוציא בלוקבאסטר באירופה, הם צריכים לדאוג שגרידינגר יהיה לצידם. כשאחד מראשי האולפן הציע להוציא סרט לבתי הקולנוע ולהקטין את חלון ההפצה שלו כדי שיגיע מהר יותר לדיווידי, ענה לו מנהל ההפצה של האולפן שצריך לתאם את זה מול גרידינגר, כי הוא עשוי שלא לאהוב את זה. המסר היה ברור, אם מוקי מחרים סרט, הלך על הסרט. בשנה שעברה החליט גרידינגר להחרים את תעשיית הקולנוע הבריטית. לפי הדיווחים בעיתונות שם, הוא הודיע שלא יאפשר יותר לחברי הבאפטה, האקדמיה הבריטית לקולנוע וטלוויזיה, להיכנס חינם לבתי הקולנוע של סינוורלד, אחרי שרומא זכה בפרס הבאפטה לסרט הטוב ביותר. רומא הוא סרט של נטפליקס, וגרידינגר רואה ברשת שמוציאה סרטים לצפייה בסטרימינג בלי לעבור בבתי הקולנוע את האויבת הגדולה שלו. ואם הבאפטה מעניקה פרס לנטפליקס ולא לסרט שהוקרן באופן מסורתי בבתי הקולנוע, הרי שחבריה הם עכשיו האויבים שלו והוא מנתק מהם מגע. הסרטי נטפליקס כמובן הוא גם מחרים ומונע את הקרנתם בבתי הקולנוע שלו. קרש הצלה מטראמפ. מה גרם לגרידינגר להסתבך לבסוף עם הרגולטור הישראלי? התשובה היא דיסני. בסוף 2018 פנה תאגיד דיסני לרגולטורים בכל העולם כדי לעדכן אותם שהוא מנהל מגעים לרכישת אולפני פוקס, ולברר אם זה עשוי ליצור בעיות של הגבלים עסקיים בכל טריטוריה. אז נזכרו פתאום אנשי רשות התחרות הישראלית שבישראל דיסני ופוקס כבר התמזגו למעשה מזמן, במיזוג בין פורום פילם למטלון, ועשו זאת תחת תנאים שאיש מעולם לא עקב אחריהם. זה היה הרגע שבו התחילו להרים טלפונים לרשתות הקולנוע כדי לבדוק אם הן מקבלות מפורום פילם סרטים כפי שהתחייבה החברה. בפברואר 2019, כשהתשובות השליליות החלו להגיע, פשטו חוקרי הרשות על משרדי פורום פילם בהרצליה פיתוח. 4 חודשים אחר כך, באופן פלאי, הסכים הפורום פילם לראשונה לספק סרטים גדולים גם לקולנוע לב בתל אביב. במילים אחרות, דיסני, שהייתה הבסיס לעוצמתו של מוקי גרידינגר עשרות שנים, הייתה זו שבעקיפין גרמה לרשות התחרות לחדול מאדישותה ולפשפש במעשיו. כתב החשדות פורסם בינואר השנה. כתב האישום הגיע בסוף תהליך חקירה, ורק בצירוף מקרים אומלל זה קרה בעיצומו של משבר הקורונה. עם קבלת כתב האישום, כתב גרינינגר למיכל הלפרין, ראשת רשות התחרות, מצער שבחרת לפעול כנגד פורום פילם כשהיא בשיא חולשתה. עולם התרבות קורס כולו, ובכללו תעשיית הקולנוע. החברה סגורה. כ-1,000 עובדים שלנו יושבים בבית, אין סרטים להפיץ, בתי הקולנוע נעולים על בריח, ואין צפי של חזרה לפעילות. למרות זאת, בכוונתכם להגיש כתב אישום כנגד פורום פילם, או לחילופין, דרשתם כנס חסר תקדים. ולמרות המכות הקשות שהביאה עם ה-2020, יש לגרינינגר סיבה טובה לשמוח. בשבוע שבו הוגש כתב האישום נגדו, הכריעה שופטת פדרלית באמריקה כי לבקשת משרד המשפטים יבוטל פסק דין שאסר ב-1948 על אולפני קולנוע להיות בעלים של רשתות קולנוע. וכך, אחרי ששנים הייתה השאיפה שישראל תלך בעקבות ארצות הברית ותפריד בין המפיצים לבין בתי הקולנוע, קרה בדיוק ההפך, ואמריקה תאפשר למפיצים לקנות בתי קולנוע. זה מהלך שממשל טראמפ עובד עליו עוד מ-2019, כחלק מהרצון לצמצם את הרגולציה על תאגידים אמריקאים, והוא עתיד לחולל מהפכה. כעת אפשר לחזות תרחיש לחלוטין הגיוני שבו גרינינגר ינצל את קשריו המצוינים וארוכי השנים עם דיסני, יכניס את האולפנים כשותפים לבעלות על רשת דיסני וורלד, ויתחיל ליישם בארצות הברית את מה שאסרו עליו לעשות בישראל. וכך, מי שלא רצה אותו בחיפה ובתל אביב, יקבל אותו בלוס אנג'לס ובניו יורק. תגובת פורום פילם. בטרם נתייחס לגופם של דברים, חשוב לציין ולהדגיש כי יאיר רווה מצוי בסכסוך עם מר גרינינגר, מתנכל לאורך שנים לפורום פילם ולגרינינגר באופן אישי באמצעי התקשורת ובבלוג שלו, תוך רדיפה קיצונית, הפצת נתונים לא מבוססים ואמירות באלמה. ביחס לבעלויות הצולבות, רווה מגדיר כבעייתי מצב דברים הקיים בכל העולם המערבי, כולל בארצות הברית, בא לשם הדוגמה, רשת בתי הקולנוע National Amusement היא בעלת הסטודיו הגדול Paramount. למצב דברים זה יש יתרונות רבים. הוא מבטיח יעילות של מערך ההפצה והצגת מגוון סרטים גדול יותר לצופי הקולנוע. ביחס לאי הפצת סרטים ללב, פורום פילם סיפקה ומספקת בפועל סרטים לרשת לב. טענת רשות התחרות עוסקת במספר זעום של סרטים, שלפי הטענה לא סופקו לקולנוע לב תל אביב בלבד. ביחס לאי הפצת סרטים לסינמה סיטי בראשית דרכה, פורום פילם סיפקה באופן סדיר את סרטיה למתחמי סינמה סיטי מיום פתיחתם. ביחס להתנהלות מול עיתונאים, פורום פילם מכבדת את עניין הביקורות ואת המבקרים, ועובדה היא שאפשר למצוא אין ספור ביקורות שליליות נגד סרטים המופצים על ידי החברה, ולצד זה הזמנת העיתונאים המבקרים להקרנות החברה. בשל הסכסוך האישי שאותו הזכרנו בראשית דברנו, רווה אכן אינו מוזמן להקרנות של סרטי פורום פילם ולא משום סיבה אחרת. אין כל קשר בין הזמנת עיתונאים להקרנות מוקדמות למהות הביקורת על הסרטים, מאות דוגמאות יעידו על כך. קאט. כתבתו של יאיר רווה מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים וקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.